אוקיי, אז בוקר טוב, אנחנו בי"ג תמוז, שזו זכות ממש ממש גדולה, שככה השיעור יוצא לנו בדיוק ביום הזה. אז אחרי כמה תקלות טכניות, אנחנו מתחילות כאן. נקדים ונאמר, אחת המשתתפות הקבועות שלנו בשיעור נמצאת במיון עם הבת שלה, ונאחל הרפואה שלמה. פייגה בת אורנית, שיהיה באמת בריאות והצלחה עם כל מה שהם צריכים. זהו, שתהיה ממש בריאות שלמה. זהו, אז אנחנו כאן, בעצם התחלנו מאמר חדש בשבוע שעבר, ואנחנו עדיין במקום הזה של לדבר על, ללמוד על ברכות קריאת שמע, ועל הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו בכל מיני רבדים ובכל מיני אופנים. אז אנחנו בעמוד 42, ובשבוע שעבר דיברנו על החמלה והרחמים, על ההבדלים ביניהם. דיברנו על זה, שהרחמים בעצם מגיעים ממקום שהם מושפעים מהחסד, הם מגיעים אחרי החסד והגבורה, הם מושפעים מהחסד, בעיקר יחד עם התחשבות בגבורה, ואז בעצם דיברנו על ההבדל בין תכוננו ותלמדנו. ושאלנו מה העניין של החנינה ללימוד. כי לכאורה החנינה שהיא מביאה את החמלה,
אבל לא דיברת על החמלה, החמלה גבוהה מזה.
נכון, החמלה היא גבוהה מזה. גבוהה מהרחמים. ואמרנו שהרחמים, מה שמאפיין אותם, בגלל שהם מחברים גם את החסד וגם את הגבורה, מה שקורה ברחמים זה שיש שם דיון. לא ברור מאליו שיתקבלו רחמים. יש דיון, מה אנחנו עושים, מה קורה. אחרי שנסיים את הדיון הזה, הדיון הזה נוטה לצד החסד, זה נכון. אבל יש כאן דיון. האם, עד כמה, איך, איפה. לעומת זאת החמלה, כשהיא מופיעה, היא מיד מגיעה כמו שהיא. אין שום דיונים. של אם לרחם, כמה לרחם. עכשיו, בתפילה, בברכות קריאת שמע, אנחנו מבקשים, תכוננו ותלמדנו. ושאל כאן, בוא ראה, מה הקשר ביניהם? הלימוד, אמרנו בהגדרה, לימוד דורש יגיעה. את לא יכולה ללמוד משהו בלי להתאמץ. וזה לא משנה מה היכולות השכליות שלך, כדי ללמוד באמת משהו אנחנו צריכים להשקיע מאמץ. אין ספק שככל שיש יכולות שכליות, ככל שיש כלים להבנה רחבים יותר, אז המאמץ ייתן תמורה גדולה יותר. אבל בלי מאמץ, בלי הגיעה, אין באמת לימוד, אין באמת הקנייה של משהו חדש. עכשיו, התכוננו מספר לנו על אותה חמלה, על אותה חנינה שמגיעה ממקום הרבה יותר גבוה, שהוא ככה כמו שהוא מגיע, אין שם דיונים, אין שם אם ללכת, אם לתת, כמה לתת. ברגע שהתחושה הזו מתעוררת היא שם, עד הסוף. לעומת זאת הלימוד דורש יגיעה, שזה בדיוק הפוך, אין פה שום דבר אוטומט. אז למה? שואל אדמו"ר הריי"צ, אנחנו בתפילה מבקשים תכוננו ותלמדנו. עכשיו, מזה שזה נוסח התפילה, אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, אנחנו למדים שלא רק שיש קשר בין החנינה ללימוד, שאנחנו צריכים להבין את הקשר הזה, אלא הסדר ביניהם הוא גם מדויק. קודם צריכה להיות חנינה, ואחר כך יכול להיות לימוד. עכשיו אנחנו באות ב' ואנחנו ננסה להבין ולהתקדם עוד קצת במאמר. אז מי שאיתנו בספר, אנחנו בעמוד 42. למטה. אך העניין, העניין הוא, והנה אנו אומרים, המלך המרומם לבדו, לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. אלוקי העולם, ברחמך הרבים לכם. כל זה עד עכשיו הוא בעצם ציטוט מנוסח התפילה. וחשיב כאן, ג' עניינים. יש לנו כאן שלושה עניינים. המלך המרומם, זה שהמלך הוא מרומם. אחר כך אנחנו אומרים משובח ומפואר. ואחר כך אנחנו מכנים אותו בשם אלוקי עולם. אז יש לנו שלושה כינויים בעצם לקדוש ברוך הוא במשפט הזה. ולכאורה אם לא מובן. ואחר שהוא יתברך מרומם לבדו, ואופן הרוממות הוא שמרומם גם מבחינות ומדרגות, אז שהוא בחינת עתיק הקדישה, איך הוא משובח ומפואר? אומר אדמו"ר היצ"ר, רגע, 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 יש כאן משהו ממש מוזר. המלך המרומם לבדו מאז, אוקיי? זאת אומרת, המלך הקדוש ברוך הוא, שהוא בדרגה הוא מרומם גם מהדרגה שנקראת אז. מה זה האז הזה בהקשר שלנו? עתיקה קדישה. במילים אחרות, פנימיות הקטע.
אז זה עתיקה קדישה? כן. אז הוא מרומם עוד מעתיקה קדישה.
מרומם גם משם. המלך המרומם לבדו, מאז הוא מרומם גם מהדרגה הזאת. אומר אדמו"ר היצ"ר, רגע, רגע, רגע. אם אמרנו שאנחנו פותחים את המשפט בזה שהוא מרומם, גם מהדרגה הכי הכי גבוהה שאנחנו בכלל יודעים שהיא קיים, אז איך אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים משובח ומפואר?
אחר כך אלוקי עולם זה...
את מי אנחנו משבחים? את מי אנחנו משבחים? אני יכולה לשבח אותך על משהו שאין לי מושג בכלל, מה? בואו נראה את זה במילים של אדמו"ר הריאץ. ולכאורה אינו מובן, לאחר שהוא יתברך מרומם לבדו, ואופן הרוממות הוא שמרומם גם מבחינת ומדרגת אז, שמה זה האז הזה? שהוא בחינת עתיק הקדישה, איך הוא משובח ומפואר? דהלו בשבח הוא פאר, הלו המשבח ומפאר, יש לו איזה מושג על כל פנים, והמשובח ומפואר, שהוא משבחו ומפארו. ומה הוא המתנשא ממות עולם? ואם הוא יתברך מתנשא ממות עולם, איך אומרים אלוקי עולם? אנחנו חוזרים שוב על אותה שאלה בהמשך, בהמשך המשפט. המתנשא ממות עולם, אלוקי עולם. אם הוא מתנשא, אז איך אנחנו אומרים עליו שהוא אלוקי עולם? זה בהשקפה ראשונה, הפירוש אלוקי עולם, היינו האלוקות, דיגת לחקאית, אלוקות, ווסי זיך מסלבש אינוולט, שמתלבשת בעולם. ובאלוקי עולם אומרים דווקא ברחמך הרבים. לכאורה אנחנו פוגשים בדיוק את אותה שאלה, מה זה אלוקי עולם? זה... כשאנחנו שומעים את המילים האלה ככה, זה נשמע לנו כמו האלוקות שמתלבשת בתוך העולם. אז באלוקות שמתלבשת בתוך העולם, בממה לכל עלמין, אין את ההתנשאות הזו. אז מה זה אלוקי העולם? מה זה המתנשא ממות עולם, אלוקי העולם ברחמך הרבים? אנחנו כאילו כל פעם חוזרים לאותו קונפליקט.
רגע, רגע, והאלוקות שמשתמשת בעולם, אז מה?
אלוקי עולם זה לכאורה, נשמע לנו כמו האלוקות שמתלבשת בעולם, נכון?
נכון.
אז למה המשפט בתפילה אומר, המתנשא ממות עולם, אלוקי עולם, ברחמת הערבי? מה זה מתנשא? התנשאות זה משהו שהוא הרבה יותר גבוה, זה לא מתלבש בתוך העולם.
אבל הרבי הרי צפח את המושגים עם האלוקי עולם הזה. אני בסתירה מזה. כל פעם שאני גם נתקש באלוקי עולם.
הוא מביא לנו כיוון אחר.
כיוון אחר, זה לא, אבל זה לא כמו שהרבי מביא את זה. זה מדהים.
אך באמת. הנה פירוש עניין ברחמך הרבים. קאי על הרחמים העצמיים. דעצמות אינסוף ברוך הוא שהם רחמים רבים. כשאנחנו מבקשים ברחמך הרבים, אנחנו מדברים על הרחמים של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרחמים שלך שהם רבים. אלו הרחמים שאפשר להגיד שהם רחמים רבים. ובאור העניין הוא. דהנה דיברה תורה בכלשון בני אדם. שיש ג' בחינות ומדרגות באור אינסוף ברוך הוא. אומר לנו אדמו"ר, יעץ התורה בעצם מקרבת את המושגים ללשון שאנחנו מכירים, ובגדול אנחנו יודעים שיש שלושה מדרגות שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. והם,
אור אינסוף שלו.
נכון. שלושה מדרגות, שלוש מדרגות באור. נכון. והם, אור אינסוף הממה לכל עלמין, תודה לדיוק. אור אינסוף הסובב כל עלמין, ואור אינסוף שלמעלה, מאור הממלא כל עלמין ואור הסובב כל עלמין.
אוקיי, אור אינסוף הממלא, אור אינסוף
הסובב, והאור שגבוה משניהם. דממלא כל עלמין הוא האור והגילוי שנמשך לכל עולם ולכל נברא בפרט. והרחבנו על זה בשיעורים הקודמים. ממלא כל עלמין זה בעצם האור שמתלבש בכל נברא ובכל פרט באופן ספציפי. סובב כל עלמין, הוא האור והגילוי הסובב ומקיף לכל העולמות. סובב כל עלמין זה האור שלא מתלבש בתוך העולם, אלא נמצא בכל העולמות בשווה. והפרש ביניהם, והרחמים הנמשכים מאור הממלא כל עלמין, הם רחמים הבאים מצד ההרגש, שהוא עניין השגחה פרטית. הרחמים שמגיעים מצד אור הממלא, בגלל שאור הממלא הוא מתלבש בתוכך ספציפי, אז הרחמים הם מצד הקרבה. בלשון, אדמו"ר הריי"צ שלמדנו במאמרים הקודמים, זה מצד ההרגש. יש קרבה כל כך גדולה, יש הזדהות קרובה, אוקיי? והרחמים מגיעים מצד ההרגש, זאת אומרת הם מגיעים מהמקום שלי, איפה שאני נמצא, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, וכל כך שומר עליי, וכל כך משגיח עליי, והשגחה כל כך פרטי, שהוא מרחם עליי מתוך המקום שבו אני נמצאת. שזהו חיות הנבראים וקיומם. זאת אומרת, הביטוי של הרחמים האלה, זה עצם העובדה שאני קיימת. ויש אור אלוקי שונה, שמחיה את היד שלי, לאור אלוקי אחר שמחיה את העין שלי. ורחמים הנמשכים מאור הסובב כל עלמין, אם היותם מצד טבע המרומם להיות נמשך אל השפל, ולא בסיבת ההרגש כמו הרחמים כממלא כל עלמין, בכל זה הנה גם ברחמים אלו שייך עניין ההרגש. כאן אנחנו בעצם משתמשים במה שלמדנו בהרחבה בעבר, הוא אומר לנו שהרחמים, דיברנו בעבר על זה שיש שני סוגי רחמים. רחמים שמגיעים מצד ה...
רחמים מצד הסובב.
שנייה אחת. יש, למדנו במאמרים הקודמים שיש שני סוגים של רחמים. רחמים מצד ההרגש ורחמים מצד ההתנסות, הרוממות. רחמים מצד ההרגש זה רחמים מתוך קרבה, רחמים מצד ההתנשאות, הרוממות, זה רחמים תוך ריחוק. דווקא המרחק הוא זה שמאפשר לרחם. וזה שני סוגים שונים, עם ביטויים שונים, באופנים שונים. אז אור הממה לכל העלמין, הרחמים שמגיעים ממנו, הם רחמים שמגיעים מצד ההרגש, מצד הקרבה. אור הסובב כל העלמין, בגלל שהוא לא מתלבש בתוך העולם, הרחמים שמגיעים ממנו, מהבחינה הזו, מהמדרגה הזו, זה רחמים שמגיעים מצד הרוממות. עכשיו אנחנו דיברנו על זה בהרחבה, שגם הרחמים שמגיעים מצד הרוממות, יש בהם עניין גם של רגש. הרחמים שמגיעים מצד הסובב כל עלמין, יש גם את העניין של ההרגש. בקטנה, אבל זה קיים. ומה שאור הסובב כל עלמין, מובדל ומרומה מהעולמות. אין זה, אלא מה שמובדל ומרומה מהעולמות. ואין זה עדיין רוממות והתנסות עצמית. למה ברחמים שמגיעים מצד האור הסובב, יש שם גם את העניין של הרגש? הרגש, אמרנו, זה הקרבה. רחמים שמגיעים מהרוממות, זה מהריחוק. אם אור הסובב הוא לא מתלבש, אז הוא בעצם רחוק במובן הזה. אז הרחמים שמגיעים משם היו צריכים אמורים להיות לכאורה רק מהריחוק. למה בכל זאת יש שם גם את ההרגש, את הקרבה? אומר אדמור הריאץ, אור הסובב כל עלמין, הוא מה הגדרה שלו?
סובב כל עלמין.
הוא לא מתלבש בעולם, זאת אומרת, המיקום שלו זה שהוא גבוה מהעולם. יש לי ילד שעכשיו מתחיל לעשות את הקפיצה הזאת לגובה, וכל פעם הוא בודק אם הוא כבר עקף אותי בגובה או לא. הוא לא גבוה באופן אובייקטיבי, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות יותר גבוה ממני. אור הסובב כל עלמין ברמה אובייקטיבית, הוא לא, הטבע שלו בעצמו, הוא לא מרומם באופן עצמי. איפה הרוממות שלו נמצאת? ביחס לעולם. מכיוון שהרוממות הזו היא לא שלו בעצמו, אלא רק ביחס לעולם, לכן יש שם גם עניין של הרגש. כי זאת לא רוממות עצמית.
לא הבנתי, חני.
אוקיי. יש... אני לא יודעת לנגן, אוקיי? אז כשיש מישהו שיודע לנגן שלושה שירים, גם אם הם הכי פשוטים, הוא יודע יותר ממני. האם זה הופך אותו למוזיקאי?
לא.
לא, ממש לא. אבל יש אדם שבעצמו, בטבע שלו, הוא מוזיקאי. בוא נלך רחוק וניקח את מוצר. הוא היה מוזיקאי. זה לא משנה בכלל מי הסביבה שלו, הוא היה מוזיקאי.
לא.
זאת אומרת, יש אדם שהוא מוזיקאי בעצם, בעצמו, זה חלק מהיכולות, מהמתנות שהוא קיבל, ויש אדם שהמוזיקה אצלו היא רק יותר מהסביבה שלו. אבל זה לא הוא בעצמו.
כן.
אוקיי? הרחמים, יש שני סוגים של רחמים, מה שדיברנו עליהם במאמרים הקודמים. הרחמים שמגיעים מצד ההרגש, זאת אומרת, בגלל שאני אוהבת אותך, בגלל שאני חברה שלך, בגלל שאני קרובה אלייך, ואני אמצאת בדרגת התפתחות אישית כזו, שמאפשרת לי לראות אותך כאדם נפרד ממני באמת, הקרבה שלי אלייך מאפשרת לי בעצם לראות מה באמת חסר לך, ולמצוא בתוכי רחמים למה שחסר לך. אבל הרחמים האלה מגיעים דווקא מתוך הקרבה שלי אליי, ומתוך הסיפור הספציפי שלך. יש רחמים שמגיעים ממקום שהוא דווקא הרוממות. זה כל כך הרבה יותר נמוך ממני, שאני מרחמת שם על כולם. אוקיי? אז הדוגמה שנתנו שם הייתה אדם ערבי שפתאום הגיע לאיזשהו שבט אפריקאי שמסתובב כולם, הם כולם מסתובבים יחפים. אז באופן טבעי, יש איזו תחושה כזאת של רחמים, בגלל הפער כל כך גדול, והרחמים האלה כבר לא מתלבשים בסיפור הפרטי של הילד, או של האבא, או של האחות, או של השכנה. זה בכלל לא משנה. בגלל שהרחמים במקום הזה מגיעים דווקא מהריחוק, אז הם על כולם בשווה שם. הרחבנו על ההבדלים ביניהם בעבר. כאן, אומר לנו אדמו"ר היעץ, הרחמים שמגיעים מצד אור הממלא כל עלמין, מכיוון שאור הממלא כל עלמין בהגדרה הוא מתלבש, לכן אלו רחמים שמגיעים מצד הקרבה, מצד ההרגש. הרחמים שמגיעים מצד אור הסובב כל עלמין הם בעצם רחמים שמגיעים מצד הרוממות, כי הוא לא מתלבש בעולם. עדיין, אומר לנו אדמו"ר היעץ, יש שם גם הרגש שנמצא שם. יש שם גם מקום של קרבה. למה? איך זה יכול להיות? אם ההגדרה של אור הסובב כל עלמין זה שהוא לא מתלבש בעולם, אז הסיבה היא בגלל שהרוממות של אור הסובב כל עלמין היא רק יחסית לעולמות. אבל זה לא אור שבפני עצמו, במהות שלו הוא מרומם. זאת אומרת, אם אני אגיע לשבט אפריקאי ואני אראה את כולם שמחפים ואני ארחם עליהם, הרחמים האלה הם לא בגלל שאני בעצם בן אדם עשיר ויש לו רווחה אינסטופית גשמית, אלא ביחס אליהם יש לי יותר. ומכיוון שביחס אליהם רק יש לי יותר, או המושגים שלי הם אחרים, התעוררו בי כנראה רחמים על זה שאני רואה את כולם יחפים, בטח אם אני אדמיין שיפר להם בלילה, והם מסתובבים בלילה יחפים, אבל תהיה שם גם את האלמנט האישי, כי אני אחשוב על זה עוד קצת, ופתאום אני אכנס לסיפורים האישיים, או שאני אספר לעצמי סיפורים אישיים שמסתובבים שם. למה יהיה שם גם את ההרגש? כי הרוממות היא לא רוממות עצמית, אלא היא רק ביחס אליהם. אז אור הסובב כל עלמין, הוא לא בעצמו מרומם בטבע שלו, אלא הוא רק נמצא במקום גבוה יותר מהעולמות. זה עונה לך?
אני לא יודעת, למה את אומרת שזה בעצמו לא מרומם? הסובב כל עלמין. זה הרי בא מהתקופה.
מרומם, מרומם, המשמעות של מרומם, זאת אומרת שהוא נמצא במקום הרבה 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 יותר גבוה, שלא שייך בכלל לשום אינטראקציה עם מי שנמוך ממנו. תחשבי רגע על מלך, אבל את יודעת, לא במושגים שלנו.
כן.
אוקיי?
אז מרומם זה שכיכול יש הבדל, הוא מאוד רחוק, והוא לא בדיוק...
הוא סובב.
זה לא שייך אליו, זה לא מתחבר אליו. מלך לא אמור להתעסק עם שני ילדים שרבים בגן, אוקיי? לא קשור אליו, לא מדבר אליו, לא רלוונטי אליו, לא בטוח שאפילו יודע איך להשלים בין שני ילדים שרבים בגן על איזה משחק. ברומת זה, זה לא רלוונטי אליו, הוא עסוק בלנהל את כל הממלכה. בסדר?
הוא סובב ביחס לכל עלמין.
כן, אבל המילה מרומם כאן סיפרה. מה המשמעות של הרוממות הזאת? אז בדרך כלל אנחנו מתייחסים למשהו יחסי. וכאן באדמו"ר היעץ ואומר לנו, יש רוממות שהיא עצמית. יש דברים שפשוט לא שייכים אלייך בכלל. ואת לא נמצאת שם בכלל.
אני חשבתי שסובב כל עלמין זה משהו אחר.
זה?
שזה ממש, שזה סובב, כביכול כל אחד ואחד, וגם את הכל יחד. אז זאת אומרת שבשבילי זה היה קרוב, ולא כל כך מרומם, כמו שאת אומרת.
הבנתי. אז סובב כל על מין ההגדרה שלו זה שהוא לא מתלבש.
שהוא לא מתלבש בכלל בעולם, זה רק מסביב. יכול, רק גלובלי, גלובלי, רואה את הכל רק גלובלי, כאילו,
נכון,
על אחד ואחד.
נכון, נכון. הוא נמצא בשווה, אין שום הבדל באיך זה אור הסובב כל עלמין ביני לבינך.
אוקיי, אבל זה עושה לו קר וחם, או שבכלל לא, כאילו, לא. מנותק בצורה מסוימת.
במובן מסוים, נכון, נכון. יחד עם זאת, הניתוק הזה הוא רק ביחס לעולם, הוא לא משהו עצמי שלו. הוא לא יותר גבוה מהעולם, הוא יותר גבוה מהעולם, הוא לא בעצמו במקום מאוד מאוד גבוה. ובגלל שהוא נמצא בעצם על קו התפר הזה, שיש שם רוממות, אבל הרוממות הזו היא רק מתייחסת לעולמות, לכן הרחמים שמגיעים מצד אור הסובב כל עלמין, הם רחמים מצד הרוממות, אבל יש בהם גם את ההרגש.
איפה?
זה מה שאומר לנו עוד מוריית, שיש שם גם את ההרגש, והסיבה היא בגלל שהאור הסובב הוא לא מרומם מצד עצמו.
אלא היחסית.
נכון.
אותם. איך אפשר להגיד את זה מהקדוש ברוך הוא?
מה זאת אומרת?
הקדוש ברוך הוא יכול הכי חשוב והכי יכול...
נכון. אז פתחנו ואמרנו שאנחנו מדברים על שלוש דרגות באור אינסוף ברוך הוא. באור של הקדוש ברוך הוא אנחנו מדברים על שלוש דרגות, אור ממלא, אור הסובב ואור שלמעלה משניים. אז דיברנו עד עכשיו באור הממלא, דיברנו על אור הסובב, ועוד מעט כנראה נגיע לדבר גם על האור שגבוה משנה.
הבנתי, כי תספסתי כנראה את ההתחלה, התחלה, התחלה.
לא, זה היה פה, אבל בסדר.
כן?
בסדר? אז אם יש עוד שאלות, אז תהיה איתם. ויש בחינת ומדרגה, יש בחינה ומדרגה שלמעלה מזה, והוא בחינת עצמות אינסוף ברוך, שנקרא מלך יחיד. או המלך הקדוש, שאומרים בראש השנה ביום הכיפורים. והוא בחינת אינסוף, עצמות ומהות, שקדוש הוא מובדל לגמרי, שאינו בגדר מקור למקור לעולמות. והוא קדוש ומרומם מצד עצמו. יש לנו דרגה אחרת לגמרי, ששם הרוממות היא עצמית, ובדרגה הזו אנחנו אפילו לא יכולים להגיד, שהדרגה הזו היא מקור למקור לעולמות. יש שם הרוממות עצמית, זאת אומרת, אין שום קשר. אנחנו לא נוכל לצבוע את החיבור הזה בין הדרגה הזו לעולמות. אין זה שהוא בבחינת רוממות והתנשאות מעולמות, אלא שמרומם ומנוסה בעצם, ועל זה נאמר כי עמך מקור החיים. זה לא שהוא רק גבוה יותר מהעולמות, אלא הוא מרומם בעצמו, בלי קשר ליש עולם, אין עולם, העולם בדרגה כזו, העולם בדרגה אחרת. ועל זה הפסוק אומר, כי עמך מקור חיים. זה גם מבחינת מקור החיים והתענוגים, שנמשך בעולמות העליונים ותחתונים, שמקורם הוא מבחינת מלכות האצילות, כמו שמרומם הוא מנושא מעולמות. זהו מה שנקרא מקור החיים. הנה גם בחינה ומדרגה זו, דמקור החיים הוא עמך, שתפל ובטל לך, לגמרי. והערה נמשכת מאיתו יתברך, להיות מבחינת התנסות אל העולמות, דזהו בחינה ומדרגה עד מקור החיים, הוא על ידי צמצום עצום בעצמותו. כמו שכתוב, הוויה מלאך גאות לבש. דמשהו יתברך מבחינת גאות והתנסות על העולמות ונבראים, זהו על ידי לבוש, שנתלבש ונצטמצם בזה. כי כל ההתנסות הזו אינה בערך כלל לגבי העצמות, כמו שנקרא מלך יחיד, שיחיד ומיוחד לגמרי, ואין עוד מלבדו. פירוש שלא יש שום מציאות כלל, אף גם לא בהשערה בכוח. דמה ששיער בעצמו בכוח, מה שעתיד להיות בפועל, הרי יש איזו מציאות בכוח על כל פנים. הנה גם זה הוא על ידי צמצום. אומר לנו כאן אדמו"ר היה"ץ, יש את הדרגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ששם הוא כל כך מרומם, שאנחנו לא יכולים להגיד אפילו, שהוא מקור למקור החיים, לעולמות. ועל זה הפסוק אומר, כי אימך מקור החיים. מה זה אימך? זה משהו שהוא רק נלווה לך, הוא תפה לגמרי, הוא לא, הוא מצטרף אליך.
הדרגה של השם במקור הזה, זה הוא לעצמו, שאי אפשר להגיד אפילו שאימך.
נכון. מקור החיים זה המקום שממנו מגיעות, זה המלכות. זאת אומרת, זאת ההתנשאות, הרוממות. אבל גם כדי שתוכל להיות אותה מלכות, אותה רוממות, אותה התנשאות, צריכים להיות צמצומים אדירים, כדי שנוכל להגיע לשם. כי אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא כל כך מרומם, שאין שום דבר אחר שקיים במקום הזה. אין שום דבר אחר שקיים שם.
חוץ ממנו.
נכון, זאת הרוממות האמיתית. זה לא שהוא רק יותר גבוה ממישהו אחר באופן יחסי.
אין כלום אחר חוץ ממנו.
אין שום דבר. וכדי שנוכל להגיד שיש איזשהו משהו, צריך צמצומים אדירים. אומר יותר מזה אדמו"ר היה"ץ. זה אפילו לא להגיד שיש במחשבה משהו שאחר כך יתקיים. זאת אומרת, בדרגה הזו אנחנו אפילו לא נגיד שיש במחשבה לברוא את העולם. למה? כי אם אני אומרת, יש לי תוכנית, אני מדברת איתך ואני אומרת לך, תקשיבי, בואי ניפגש שבוע הבא בים. ונדבר על התוכנית הזאת. יש לי במחשבה מקום למציאות שלך ולים ולמפגש שלי איתך בים. יכול להיות שאחרי שנתכנן את הכל, פתאום נגיד, רגע, אבל השבוע הבא זה כבר שלושת השבועות, זה לא ממש זמן כזה מוצלח לבילויים כאלה, בואו נתחיל את זה לאחר כך. ויכול להיות שזה לא יקרה בכלל. אבל כשאנחנו מדברות על זה, יש לנו כבר את המחשבה. אנחנו נותנים לזה מקום במחשבה, שאולי אחר כך זה יקרה. אומר אדמו"ר היה"ץ, בדרגה הזו של עצמות ומהות, של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין אפילו מקום במחשבה להגיד שאולי זה יהיה קיים.
מדברת על העולם?
כן, 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 כל העולמות כולם, כן.
אז בשביל הקדוש ברוך הוא אנחנו קיימים או לא קיימים בסוף?
תלוי באיזה דרגה. ובגלל שאנחנו יהודים, אז אנחנו באופן ספציפי, הוא בחר שנהיה קיימים בשבילו. אבל אדמו"ר היה"ץ מביא כאן באמת את הדרגה שבה העולם באמת 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 לא תופס שום 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 מקום.
אבל אנחנו לא תופסים מקום, אנחנו בתוכו.
נכון. אנחנו קיימים כי הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו קיימים, כי התורה אמרה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שותפים איתו בבריאה.
נכון. כמו שאנחנו לא רואים את הכבד שלנו, את כל המערכת העיכול וכל הדברים האלו, אנחנו חלק ממנו. אנחנו כביכול לא, 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 לא מבחוץ, אנחנו ממש ממנו.
כן, כי אין שום דבר שקיים בעצם בלעדיו, אבל זה מה שהוא רוצה, שאנחנו גם נרגיש את זה.
שנרגיש מה?
שאנחנו חלק ממנו ולא משהו נפרד.
אבל אנחנו חלק אלוקא ממעל.
נכון. ואנחנו צריכים להסכים להזדהות עם עם האמת הזו. הוא עניין החקיקה. בחקיקה היא צמצום, אבל בעצמותו ממש לא יש מציאות בכוח. גם כן. כי אם הכל כלול בייחודו ואחדותו יתברך, שמבלעדו אין שום מציאות כלל. והרוממות הוא מה שמרומם ומנוסה מצד עצמו. לא שמתרומם על איזה דבר, שאין לך דבר שחוץ ממנו. פירוש שאין שום מציאות מבלעדו כלל. והנה, זאת אומרת, הרוממות של הקדוש ברוך הוא במקום הזה, היא כל כך עצמית, שאין שום דבר שקיים בכלל, חוץ ממנו. והנה, בבחינה ובדרגה הזו, לא שייך עניין מבחינת הרחמים על העולמות. האם בדרגה הזו, שבה אין שום מציאות בכלל שקיימת, הקדוש ברוך הוא יכול לרחם על העולם?
לא.
אתה לא יכול לרחם על מה שלא קיים. הרוממות שם היא כל כך עצמית, שאין שם אפילו את הרחמים האלה. הגם זה לפי הכלל, בטבע המרומם להיות נמשך אל השפל. אם כן, הנה משהו מרומם יותר, צריך להיות נמשך אל השפל יותר. ולפי זה, הנה ברוממות העצמות, שהוא בבחינת הרוממות בתכלית, הנה משם צריך להיות נמשך הרחמים דווקא על הרוממות. אך העניין הוא, מאחר שהרוממות הוא משהו מרומם, הוא מנוסה מצד עצמו. משום ואין עוד מלבדו. ואין לך דבר שחוץ ממנו. אם כן, הרי אינו שייך כלל העניינים דרוממות ושפלות. דרוממות ושפלות עניינם גבוה ונמוך. והיינו, וכשיש מדרגה גבוה במעלה ומדרגה, ויש מישהו נמוך במדרגה, והנמוך במדרגה הוא בבחינת שפלות, ועין לגבי הגבוה. וכמו אני ועשיר, בין שהוא בעניין גשמי בממון, ובין שהוא בעניין רוחני, ואני ועשיר בדעת. הרי העשיר בדעת שיודע בכל מושכל הפנימיות והחיות שבו, הנה הוא מרומם ומנוסה מהאני בדעת, ואינו יודע רק חיצוניות המושכל ולבושו בלבד. הנה מצד טבע המרומם, סליחה, להיות נמשך אל השפל, הרי העשיר בדעת נמשך אל האני. והדוגמה מזה למעלה הוא בבחינת מלכות האצילות. כמו שהיא באצילות, שהיא מרומם מנוסה מעולמות בריאה יצירה עשייה. הנה טבע המרומם להיות נמשך אל השפל. דיברנו על זה במאמרים הקודמים, שאחד ההבדלים בין הרחמים שמגיעים מצד הרוממות ומצד ההרגש, זה שמצד ההרגש זה לא באופן אוטומט. זה קשר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זו התפתחות אישית שצריך להשקיע בה, וזה להיות כאן, וזה לשים לב, וזה לחשוב על האדם השני, ולהתייחס ספציפית לסיפור שלו. רחמים שמגיעים מצד הרוממות, הם לא מצד הקרבה הזו, והמאמץ הזה, הם מעצם ההגדרה. למה? כי הטבע שמישהו מרומם, זה שהוא הולך למי שפחות ממנו. מי שיש לו חוש מנהיגות טבעי, יחפש את החבר'ה החלשים. למה? כי זה הטבע. שברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו חזקים במשהו מסוים, ואנחנו מספיק מרוממים שם, אנחנו מחפש את האחרים שהם פחות שם. זה בטבע. זה נכון, זה נכון, אבל יש גם בטבע של המרומם את הצורך לרחם על מי שפחות ממנו. ולכן ככל שאדם הוא מרומם יותר, הוא יחפש את מי שנמוך יותר. שואל אדמו"ר הריי"א, עצים כאחת, הסתבכנו. כי אמרנו שבדרגה הזאת של העצמות ומהות, זה רחמים מצד הרוממות. אבל אם הרוממות שם היא כל כך עצמית ופנימית, אז לא שייך בכלל רחמים. מצד שני, הטבע של הרוממות זה ללכת אל השפל. אז מה קורה פה? יש רחמים, אין רחמים, זה קורה, זה לא קורה. אומר לנו אדמו"ר הריי"א, למה הטבע של המרומם הוא ללכת אל השפל יותר? כי הרוממות שלו היא יחסית. זאת אומרת, אני מאוד טובה במשהו מסוים, ואז באזור שלי אני אחפש את האנשים, באופן מודע או לא מודע, לא משנה, שהם פחות ממני בעניין הזה, ואני אהיה שם בשבילם. אבל כשאני אעבור דירה, או אני אצא לאיזשהו כנס, או לא משנה מה, ואני פתאום אהיה בחברה שבה כולם יותר ממני בעניין הזה, כי יש לי מה ללמוד מהם, איבדתי את כל הרוממות שלי. ושם אני כבר בצד השני של המטבע. למה? כי הרוממות הזו היא יחסית. ברגע שהרוממות היא יחסית, בהגדרה יש שם גבוה ונמוך. יש שם יותר ופחות. זה המשמעות של יחסיות. אז שם הרוממות היחסית היא הרוממות שמעוררת את הטבע אל השפל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הרוממות היא כל כך עצמית, אין שמה בכלל גבוה ונמוך. ולכן שם אין את הרחמים.
אין את הרחמים למטה? לכלפי מטה?
אין בכלל רחמים, כי רחמים זה על מישהו אחר. זה בהתייחסות למשהו אחר, ובדרגה הזאת של הקדוש ברוך הוא אין שום דבר.
אבל תגיד יש רחמים כלפי
מטה. אם יש מטה, נכון. הרחמים זה כלפי מטה, נכון. זה מה שאמרנו, רחמים זה כלפי מטה, או בגובה העיניים. אוקיי, זה לא כלפי מעלה. אבל בנקודה הזאת, איפה שאין בכלל משהו אחר שקיים, אין בכלל מה לעומתה, אין בכלל עולמו, אין שום דבר, אז גם אין שם רחם.
איפה זה? בכתר? איפה זה?
לא, 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 זה עצמות ומהות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו במקום הכי הכי גבוה.
זה מעל, מעל הכתר.
הרבה מעל.
יש שם?
עצמות ומהות.
עצמות ומהות.
הקדוש ברוך הוא בעצמו.
לא קיים כלום. איפה שלא קיים כלום, חוץ ממנו.
נכון.
הוא ממלא כל, כאילו...
אבל גם לא קיים פה כלום, גם?
ממלא את עצמו, כאילו רק הוא. רק הוא קיים ואנחנו בתוכו.
אין שם בכלל את המושג של עולמות.
אין כלום, חוץ ממנו.
בדיוק, ולכן אין רחמים שם.
Okay.
עכשיו, את אומרת משהו מאוד נכון, את אומרת בעצם, רגע, שרה לאה, רצית לומר עוד משהו?
לא, רציתי להגיד שבעצם אם אין שום דבר, אז אין רחמים על שום דבר.
נכון, נכון, נכון. את אומרת משהו מאוד נכון, ואת אומרת, רגע, בעצם כאילו זאת המציאות גם כאן, כאילו אין עולם בעצם, יש רק את הקדוש ברוך הוא. ולכן, בעיניי, זו מחשבה שלי, אדמו"ר היה צקלי ואמר, יש דרגות שונות. כי בעצם הכל קיים כל הזמן, עולם האצילות הוא כאן, אבל יש דרגות שונות, בבחינה הזאת אין שום דבר, ויש גם את אור הסובב ויש את אור הממלא, שזה כאן ועכשיו.
עכשיו את עוד יותר מדייקת, שיש דרגות שונות ביחס אלינו, אבל שם בדרגה הכי גבוהה אין את האלינו, זהו.
נכון, נכון. נכון, כל הדרגות הן רק ביחס אליהן, זה נכון מאוד.
אבל אנחנו לא קיימים.
אז אולי אנחנו
קיימים. אוקיי, אז זה בדיוק מה שהיא כאן אמרה. יש כמה דרגות, בו זמנית יש דרגות שונות שבהן הקדוש ברוך הוא נמצא. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על כל סדר ההשתלשלות, כל מה שאנחנו יודעים על כל הצמצומים, כל מה שאנחנו יודעים על כל הדרגות, לא משנה, מה שאנחנו יודעים ולא יודעים, הכל קיים כל הזמן. עולם האצילות נמצא בדיוק כאן. גם אצלך, במסלך שלך. גם עולם הבריאה נמצא, גם עולם היצירה, גם עולם העשייה הרוחני, בטח עולם העשייה הגשמי. הכל קיים כל הזמן. הכתר נמצא כל הזמן. עולם התור נמצא כל הזמן. שבירת הכלים נמצאת כל הזמן. עולם התיקון נמצא כל הזמן. הכל קורה כל הזמן. יש דרגות ובחינות שונות. אז בדרגה שנקראת עצמות ומהות, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שם שום דבר לא קיים. יש רק אותו.
ואז הוא מצמצם ויש את כל
נכון, נכון. ומה שהדגיש לנו כאן, אדמו"ר היה"ץ, זה שצריך המון, המון, המון צמצומים רבים ועצומים מהקדוש ברוך הוא בעצמו, רק כדי להגיע למצב שבו יכול להיות אור, שהוא מקור לעולמות. מרוב שהפער הוא כל כך גדול. אז יש, יש כל מיני דרגות, מה שקדוש ברוך הוא בעצם רוצה, זה שהוא בעצמו, כמו שהוא יוכל להתגלות כאן בעולם הגשמי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם להפוך את הכל למקשה אחת. אבל הוא לא רוצה להפוך, הוא רוצה שאנחנו נהפוך את הכל למקשה אחת. ולכן אנחנו כאן בעולם, ואנחנו מתמודדים בעצם עם כל הרבדים האלה. כשהמטרה היא להפוך את כל הרבדים האלה בעצם באיזשהו מובן לשקופים, ואז הכל קיים, אבל האמת, האלוקות, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מאיר דרך הכל. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להאמין שיש עולם ועוד כל מיני דברים מעניינים כאלה.
איזה מעניינים?
איזה מעניינים? כל האשליות שהעולם מוכר לנו, כדי שנוכל להתגבר עליהם.
טוב, בכל זאת זה כל אשליה. הכל רק סרט.
נכון.
ואנחנו שחקנים.
נכון, אנחנו שותפים, אנחנו לא שחקנים. אנחנו בעלים של המשחק. יש פה קבוצות לנו ממש שותפים. אנחנו לא שחקנים שמישהו אומר לנו איך להתנהג.
הקדוש ברוך הוא.
הוא נותן לנו את הבחירה, הוא רוצה שאנחנו נבחר. יש לנו כוח אמיתי להיות שותפים אליו. זה מעבר ל... תראי, שחקן שנמצא בהצגה או בסרט, יש לו תסריט כתוב מראש. הוא לא יכול לחרוג מהתסריט. ראיתי בהם איזשהו קטע עם איזושהי סדרה שהייתה, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, אבל איזשהו רעיון עם אחד השחקנים, ואז הם דיברו על איך נוצר איזשהו קטע בסרט. זה היה קטע שבו השחקן דיבר על אמונה. אז הם דיברו על זה, איך זה קרה. אז השחקן אמר, הוא קרא את הטקסט שהוא קיבל, ולא זרם לו. ואז הוא התחיל פשוט לדבר, ככה, מהלב, על הקדוש ברוך הוא. והבמאי כל כך התרגש, אמר לו, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז בקטע הזה תביא את עצמך, אל תביא את הטקסט. אבל זה משהו שהוא חריג, כי בדרך כלל כששחקן משתתף בסרט, יש לו תסריט עד לרמת להנח או לחייך או להגיד אוי. כל פיפס שם מוכתב לו מראש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו שחקנים, שהכל מוכתב לנו מראש, הוא נתן לנו בחירה אמיתית, כי הוא רוצה אותנו שותפים, הוא רוצה שאנחנו נעשה את הבית שלו כאן בעולם.
בסדר, אבל הבחירה שלנו זה אך ורק בעניינים של המצוות, כל השאר, דיוון,
נכון.
את עבודה, הכל כבר זה בתסריט, זה לא, נכון. ולא לבחירתנו.
נכון, הוא נותן לנו את התנאים, נכון, לגמרי. גם לא היכולות שלנו, או הכישרונות שלנו,
נכון. נכון, הכל כבר, איך אומרים,
מוכתב? בדיוק, זאת המילה וכן, נכון.
כן, כן, רק מה שיש לנו לעשות זה כן ללכת בדרך שלו, זה הבחירה שלנו בסופו של דבר.
נכון, וזה הסיפור האמיתי.
כל השאר זה הכל מוכתב.
כן.
זה הכיף שבעניין.
נכון, נכון, האחריות שלנו
הכל בהשגחה פרטית, זה ממש המילה הנכונה.
נכון, נכון, לגמרי. ברוך השם, זכינו.
כן, זכינו ממש.
כן, יופי, תודה רבה רבה, כיף לראות אותך כאן.
תודה רבה, גם לך.
ואנחנו עוד ניפגש אם ירצה השם, יום ראשון בערב. לא יום ראשון, סליחה, זה צום?
ראשון זה לא, כן.
זה יום ראשון, לא ניפגש כנראה בפלטפורמה הזאת, בכל מקרה, כי גם משיח בא ואנחנו לא צריכים לצום, כנראה שנהיה עסוקים בבית מקדש. לא נראה לי שנהיה עסוקים בבית
מקדש.
אז הלוואי שלא נצום, ומשיח לא רוצה להגיע מזמן.
זה יקל עלינו, יש שלושה ימי צום, אז לפחות יהיה רק אחד, אפילו לא.
זהו, כן באמת. ראיתי על זה פרסומים, כן, לא נכנסתי לזה ממש, אבל ראיתי פרסומים.
כן, ולכל המצב ולייחוד העם וכל העניינים האלה.
כן.
ואני בעזרת השם משתתפת שם.
איזה יופי, נהדר.
כן.
בהצלחה.
תודה. תודה רבה, ולא נצטרך כנראה.
זהו, הלוואי שלא נצטרך, משאיפה באמת הפעולה, הרצון הטוב והכוונות, וזהו, שהקדוש ברוך הוא כבר, הוא יגזים קצת עם התאווה שלו. די, שיסכים מה שיש.
אמן.
יופי, אז טוב לראות אותך. ואנחנו, אם ירצה השם, נשתמע. בכל מקרה, גם אם השיח בה אפשר להמשיך להשתמע.
אני מלא. כאילו שנצא לבית המקדש, נעבור דרך רוב.
יאללה. יופי. אז שיהיה הרבה הרבה בשורות טובות, ושיהיה חג גאולה אמיתי, שנגאל גם אנחנו מבפנים.
אמן, אמן.
יופי, יום טוב.
יום טוב.
יום טוב.
יום טוב.
שבוע הבא.